טוב, היום אני רציתי לדבר על היסטוריה, על גורל ועל ייעוד, כל דברים האלו. יש איזה מין רמז קטן בפרשה לזה, כאילו נותן לנו איזושהי נקודה לקפוץ ממנו. בפרשת השבוע שאנחנו קוראים פרשת בהר, אז כתוב פה ככה, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. זה מדובר על שנת היובל, אבל הקבלה מסתכלת על על המילה פה תשובו ואומר זה לא מאוית כמו שצריך מלא, אז אולי אפשר לדרוש משהו, דורשים שזה שנת תשח, כן? אז הוא אומר שהאיש אל אחוזתו תשובו, היהודים ישובו היהודים ישובו לזה, לארץ ישראל ב-1948. אז אני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה מצוטט בשם הזוהר, אבל ניסיתי עכשיו למצוא את המקור ממש אחרי שנים רבות, לא מצאתי, אבל... כן, זה היה לפני, זה היה לפני, אני מצאתי כמה מקורות שזה היה לפני. עכשיו, תפשין ב' ו' זה תפשין ח' שזה 1948. עכשיו, זו שאלה איזה אלף אולי אתה רוצה להגיד.
כן, אלף.
כן, אז צריך להיות האלף השישי.
תפשין זה...
כן, זה עכשיו. אנחנו תפשין אינבל. אוקיי. עכשיו, מה שזה אומר אבל, זה מעלה שאלה מעניינת שאולי זה גורל. הכל גורל. אין בחירה חופשית. כתוב, כאילו, חרות פה בטקסט, שהיהודים ישובו לארץ ישראל ב-1948. כן? אז האם אנחנו מאמינים בגורל? האם אנחנו מאמינים בבחירה חופשית? איפה המשחק פה? במה אפשר לעשות? אז זה מה שאני רוצה לדבר היום. עכשיו, עוד שאלה, מה גרם לנו באמת לחזור עכשיו ולא לפני זה? מה מנע מאיתנו לעלות? כאילו, העלייה לארץ זאת תקופה ארוכה שבעצם הסתיימה ב-1948 והתחילה תקופה חדשה. אבל למה חיכינו את כל הזמן הזה? למה לא עלינו? אז הגמרא אומרת ש... יש בעצם מניעה לעלות לארץ, זה שלוש השבועות. אז כתוב פה ככה, כדברי רבי יוסי ברבי חנינה, דאמר ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה, גרסה אחרת כחומה, רש"י מסביר יחד ביד חזקה. יש איזה מין שבועה, איזשהו איסור לעלות לארץ ישראל. אסור ליהודים לעלות, אבל מה, לעלות כאילו בכוח, ביד חזקה, זה אומר כאילו במלחמה. שנית, ואחת, השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. אם האומות העולם אומרים, אסור לכם להיות בארץ ישראל, אז אנחנו צריכים להישמע לזה. אנחנו, אסור לנו למרוד ברצון אומות העולם. והוא משפיע, יש שבועה פה. ודבר שלישית, ואחת, והשפיע הקדוש ברוך הוא את עובדי הכוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. זאת אומרת, יש עכשיו שני שבועות עם היהודים שאסור לנו להילחם ולעלות לארץ ישראל וגם ללכת נגד רצון כלל האומות, ושבועה עם הגויים שעל אף שאנחנו נהיה תחת ידם וברור שיתעללו בנו, אז שלא יתעללו בנו יותר מדי. כן? עכשיו, מעבר לדברים הפרטים שאנחנו ניכנס להם, עדיין יש המון שאלות פה. עם מי באמת הוא עשה את השבוע הקדוש ברוך הוא? כאילו, עם מי חתם פה בשם האומות ובשם עם ישראל? האם זה שבועה כמו כל שבועה? ומה תוקף השבועה? האם זה דבר הלכתי? האם הכל אגדה? אז אני אומר, זה לא זה ולא זה, ונראה, יש לי איזשהו רעיון לגבי השבועות האלו ומה הם אומרים לנו. עכשיו, סתם באופן טכני, הגמרא מביאה את שלושת השבועות מבוסס על הכפלת הדברים, שבשיר השירים שלושה פעמים מופיע את כמעט אותו פסוק. והשבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באיילות השדה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. תרגומו של המילים בעצם הקדוש ברוך הוא עושה איזה מין שבועה שאסור לעשות, לעורר אהבה לחזור לארץ ישראל עד שתחפץ, עד שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, ולעורר אהבה כאילו שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא ורוצים את רצונו ורוצים לחזור לארץ, כל זה אתה צריך לחכות עד שהקדוש ברוך הוא חפץ בזה. אז ואז הם מביאים את שלושת השבועות האלו, כאילו שלושה דברים שמונים מאיתנו לעלות עד שבאמת הקדוש ברוך הוא חפץ בזה. עכשיו זה מביא אותנו לעוד שאלה. הרי יש מצווה דאורייתא, לפחות לפי הרמב"ן, שאומר היהודים צריכים לחיות פה בארץ. הנה המילים של הרמב"ן: מצווה רביעית שנצטווינו לרשת הארץ, ואני מדלג, והוא מביא איזשהו פסוק: והורשתם את הארץ וישבתם בה וכו'. אם כן, היא מצוות עשה לדורות. זאת אומרת, זה לא מוגבל בזמן, מתחייב כל יחיד ממנו, ואפילו בזמן גלות. אז הרמב"ן אומר, יש מצווה וחייבים למלות אותו. עכשיו, פה זה, אלו ההשגות של הרמב"ן על המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם לא כתב שיש מצווה לעלות, ואז עכשיו הספר מגילת אסתר, שזה נכתב על ידי הרב יצחק דליון בספרד, הוא מסביר למה זה לא נכלל במספר התרי"ג מצוות של הרמב״ם. הוא כותב ככה: נראה לי כי מה שלא מנעה הרב הרמב״ם הוא לפי שמצוות ירושת הארץ לא נהגה אלא רק בימי משה ויהושע ודוד, וכל זמן שלא גלו מארצם. אבל אחר שגלו מעל אדמתם, אין מצווה זו נוהגת לדורות עד את בו המשיח. כי אדרבה, נצטווינו לפי מה שאמרו בסוף כתובות הגמרא שלנו, שלא נמרוד באומות ללכת לכבוש את הארץ בחוזקה. אז הוא מצטט את שלושת השבועות ואומר, אין מצווה לעלות לארץ עד המשיח או בזמן שהיינו פה עם משה, יהושע ודוד. אז פה הוא בעצם מביע את דת הסתמרים, את היהודים שבעצם אומרים שאסור לעלות לארץ עד המשיח. הרב שחטר כתב מאמר שלם על זה, אומר זאת המקור של הסתמרים, שאנחנו חייבים לחכות עד המשיח בגלל שלושת השבועות. עכשיו, על מנת שלא תחשוב שהרב יצחק דליון הוא איזה מין איש חריג והסתמרים עוקבים על דת יחיד,
אז פה 400 שנים לפני,
כן, אז אברבנאל גם כתב כמעט אותם דברים עם פירוש אחר על שלושת השבועות. הוא אומר שבברית בין הבתרים יש כל מיני סמלים שם, כל מיני קורבנות, וזה מדובר על סמלים של הגלות. עכשיו אברבנאל מסביר את זה, הוא אומר איפה שזה מקווקו: רוצה לומר שראה אברהם אבינו אורך הגלות הזה וצרותיו העצומות וחשש. עכשיו אברהם חשש מכל מה שהוא חזה, אולי בניו יתעוררו מעצמם לצאת מהגלות קודם זמנו, הגדור לפניו יתברך. כאשר עשו בני אפרים שנבהלו, נכבזו לצאת מגלות מצרים קודם הקץ, ואף השם חרה בהם ויהרוג במשמניהם אוכלוסין הרבה. אז מה שהוא אומר פה, שאסור לנו, כמו שיש איזושהי מין דוגמה משבט אפרים שניסו לצאת ממצרים ונהרגו בדרך, אז הוא אומר, אי אפשר לעלות לארץ כשזאת הזמן. צריך לחכות, הקדוש ברוך הוא מנהל את ההיסטוריה, ואז אין עלינו לעשות את כל המצוות, אבל יש דבר אחד, עלייה לארץ אתה לא יכול לעשות, יש את שלושת השבועות. אברבנאל גם כבר אומר שזה אסור, ואז הוא ממשיך ואומר פה, הוא מצטט איפה שזה כהה, הוא מצטט את הגמרא שקראנו, ואז אני מדלג, הוא אומר: יצווה שיחכו עד הקץ ולא ימרדו לצאת מהגלות קודם העת הגדור לפניו יתברך. אז הוא אומר, יש גורל להיסטוריה. אתה לא יכול לצאת מזה. יש בחירה חופשית, אבל זה לא בו. אי אפשר לבחור שאתה רוצה עכשיו לקיים את המצווה ולבוא לארץ ישראל. הגורל נחרץ על ידי הקדוש ברוך הוא. דבר מדהים, ואם אתה חושב אולי רב יצחק דליון הוא היה מספרד וגם הברבנל, אז משהו היה בספרדים, אז גם האשכנזים חוגגים פה, ואני מביא לכם את המהר"ל. המהר"ל גם אומר בדיוק אותו דבר, הוא מצטט איפה שזה מקווקו באמצע את סוף הגמרא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם מקיימים אתם את השבועה, מוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה. אז יש כאילו תוצאות חריפות פה. הוא אומר שאנחנו חייבים לציית לשבועות האלו ולא לעלות, ואם אנחנו מנסים, אז הקדוש ברוך הוא מפקיר אותנו, כן? ואז איפה שזה מקווקו כתוב, ואין ספק כי תם דבר זה שאחר שהיה גזירת השם יתברך שיהיו ישראל תחת האומות, לא יבטלו גזירת השם יתברך בכוח שהיה זה נגד הגזירה, כי אם שיתפללו על מלכות של ישראל שתחזור. אז הוא אומר, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות בגלות זה להתפלל לחזור לארץ, אבל לעלות בכוח אתה לא יכול. זה כאילו לשחק נגד רצון השם. אז זה דבר קשה מאוד לנו לקבל. כאילו אנחנו, מה קרה להשתדלות? והנה מצווה לעלות לארץ, למה שאנחנו לא ננסה? כן? וגזירה נגד קיום מצווה דאורייתא, לפחות לפי הרמב"ן. כאילו כל זה לא מסתדר. ואנחנו מדברים על שבועות, ואז אני אומר ש... מה שאנחנו לומדים מזה, שבאמת יש איזה מין חוק הטבע, הייתי אומר, זה חוק ההיסטוריה היהודית. שחוק הטבע, יש כאילו חוק המשיכה, מושך למטה. אתה לא יכול להילחם נגד זה. אתה תנסה לעוף, בסדר, מצאת דרך, כן? או אתה יכול להסתדר עם זה, ולראות שעם חוק המשיכה אתה יכול ללכת קדימה, אתה לא כמו חלל, אתה יכול להמציא גלגלים וללכת מהר, אבל אתה חייב לעבוד בתוך החוקים האלו. אז אני אומר, השבועות האלו הם חוק ההיסטוריה היהודית, הם החוקים של גלות וגאולה. ואנחנו יכולים, כמו שהרב סולובייצ'יק מסביר, יש גורל ויש ייעוד. הגורל זה שיש גלות ויש גאולה מתי שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל יש ייעוד. אנחנו יכולים להבין את זה וללכת עם זה ולהשתתף בזה. ואז אתה הופך את הגורל לייעוד. אתה עכשיו מכוון את דרכיך עם רצון השם. ואם הרצון עכשיו זה גלות, אז גלות. ואם זה גאולה, אז זה גאולה. ואתה לא נלחם נגד כוח המשיכה. זה פשוט עבוד. אתה לא יכול להילחם נגד כוח רצון השם, שזה חוק ההיסטוריה. אז בואו נסתכל, מה שאני מציע פה, אם אתם תהפכו את הדף, זה שלושת השבועות, שבועות הם שלושת התקופות של גאולה. וכל אחד ואחד מהם מתבטל והופך להתחלת הגאולה, שלב שלב. אז השבועה הראשונה, שלא יעלו ישראל בחומה. המרשה מסביר, שלא יעלו ישראל בחומה, רוצה לומר, ודאי דרשות לכל אחד מישראל לעלות לארץ ישראל, אלא שלא יעלו ביחיד, ביחד, סליחה, לא יעלו ביחד ביד חזקה ולבנות להם חומות ירושלים. אז משהו עונה לגבי השאלה שלי, אבל יש מצווה דאורייתא, אז הוא אומר, כן, כל יחיד ויחיד יכול לקיים את המצווה על ידי זה שהוא בא פה. אבל אתה לא יכול לארגן איזושהי קבוצה של אנשים ולהילחם ולבוא לכאן, לפני הזמן, אוקיי? אבל אנחנו ראינו, כן, העלייה הראשונה בסוף המאה ה-18, המאה ה-19, כן? העלייה השנייה, אנשים התחילו להגיע בהמונים, פחות או יותר, כאילו במספרים גדולים. אבל הם הצליחו. מה קרה? כנראה משהו השתנה. אז הרב אבינר מסביר ככה, אם יש סימן שפקד השם את עמו, בתלה חומה, שהרי כתוב עד שתחפץ, ואל תאירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ, ואם יש סימן שתחפץ, אין כאן חומה. אז הוא אומר, שאם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עכשיו זה החפץ של הבורא, אז בעצם זה אומר שמתבטל החומה, מתבטל השבועה, ואין סימן יותר גדול ממה שהגמרא פה אומרת, כן? אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו או פרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. רש"י אומר, שתן ארץ ישראל פרייה ועין יפה, אז יקרב הקץ, ואין לך סימן לגאולה יותר גדולה מזה. כן? אז פה אנחנו ראינו, העליות הראשונות, במה הם התעסקו? לא בהייטק, כן? הם פשוט התעסקו בחקלאות, והארץ נתן את הפירות. זאת הסימן שנתבטל השבוע הראשון. וזה אומר שזאת תקופה ראשונה. אוקיי? מי שהבין את זה, בא. מי שלא הבין את זה, יש את השבוע השנייה. אז עכשיו, אוקיי, לפני שנגיד את השנה, אז השוט אבני נזר, אז הוא מסביר את השבוע השנייה. השבוע השנייה, שלא ימרדו באומות העולם. אסור לנו לנחת נגד רצון האומות העולם. ואז מה הוא כותב אבני נזר? וכל מה שאמרנו מעניין ישיבת ארץ ישראל, היינו שאם עלה מקיים אחריכן בישיבתה מצווה שהשקולה כנגד כל המצוות. אבל אין חיוב לעלות. הוא אומר, זה כמו ללבוש ציצית. אם יש לך בגד ארבע כנפות, קיימת, אם אין לך, אז לא צריך לעשות, כן? ואז הוא מסביר, אך, ואם ישיג רשות מהממשלה לעלות שוב, מצווה עליו לעלות ולהתיישב שם. אז אם באמת האומות העולם אומרים שעכשיו רצון, זה לא נגד רצוננו, אז המצווה הפכה למשהו אחר, זה לא כמו סיצית. עכשיו יש חיוב לעלות לארץ ולקיים את המצווה. אז עכשיו אנחנו כולנו יודעים מה קרה. רבי מאיר שמחה מדווינץ כתב ככה, אמנם כעת הסב השגחה אשר באסיפת הממלכות הנאורות בסן רמו ניתן סב אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וכיוון ששר פחד השבועות וברישיון המלכים קמה מצוות יישוב הארץ למקומה. אז הוא אומר, כן, סן רמו זה ההכרזה של אסיפת האומות שמבוסס על ההכרזה של בלפור, והם כותבים את זה במפורש. אז בעצם בזה מתבטל השבוע השנייה, ואז יש לך את התקופה השנייה של עלייה השלישית והרביעית והמעפילים. כל מי שהבין שההיסטוריה השתנתה והשבועות בטלים, אז הם הבינו והגיעו לארץ ישראל, הסתדרו עם הגורל, הפכו את הגורל לייעוד. אבל יש עדיין את השבוע השלישית, התקופה האחרונה והקשה. השיטה המקובצת מביא את תלמידי הרשב"א ומסבירים את השבוע השלישית ככה. וזה, כן, להזכירכם, השבוע השלישית זה שהגויים לא יתעללו בנו יותר מדי. אז כתוב פה, לא שתשתעבדו בהן יותר מדי, כדי שתגרמו לי לעורר לי אהבתם שלא בזמנה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול אומר שאם הגויים מתעללים ביהודים, אז זה מעורר בו איזושהי אהבה להביא את הגאולה לפני מתי שזה היה אמור להיות. וזה גם שאלה, מה זאת אומרת בזמן שלא אמור להיות? שהקדוש ברוך הוא אינו יכול לראות צרה גדולה לישראל שלא יושיעם, כדאמרים בעם שיגיע זמנם להיגאל, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך שגזרותיו כהמן ומחזירן למוטב ומיד הם ניגאלין. עכשיו, כל הדברים פה מעלים הרבה שאלות. זאת אומרת, קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול שאנחנו סובלים, אבל איך הוא מביא את הגאולה? הוא גורם לסבל, הוא מביא את המלך כמו המן. אז מה קורה פה? הוא מחכה שאנחנו נחזור בתשובה. בגדול, היהודים צריכים לחזור בתשובה ולעשות את המשימה של להיות אור לגויים, ואז הקדוש ברוך הוא מחכה שנעשה את זה. אבל תוך כדי זה אנחנו תחת יד האומות, ואם הם לוחצים יותר מדי, אז זה מעורר אהבה והוא מביא את הקץ. אבל איך הוא יכול להביא את הקץ, הוא צריך להחזיר אותנו בתשובה, הוא עושה את זה על ידי מלך כהמן, שבעצם לוחץ עלינו יותר מדי ומפר את, השבועה. אז עכשיו אתם מבינים את האבסורד פה, שהוא גורם לעצמו להרגיש רע להציל אותנו, בואו תציל אותנו מלי בלי זה, כן? אז התשובה, מה שאני חושב, שהקדוש ברוך הוא גם, דיין שדן אמת, הוא עובד לפי מידת הדין, הוא גם עובד לפי מידת הרחמים, כן? אז מידת הדין דורש שמישהו חטא, צריך לשלם, כולנו כאילו חייבים. כן? הדין אומר שכל מי שחטא משלם את הדין. הרחמים אומר שהוא האבא, אבינו שבשמיים. הוא לא רק מלך מלכי למלכים, הוא גם אבינו שבשמיים, וזה אומר שהוא מרחם עלינו. הוא לוקח את הסיבות והנסיבות ומנסה לעזור פה ולחשוב על פתרונות יצירתיים. אז עכשיו, איך אפשר להסתדר בין שניהם? אז הוא פשוט מביא את המלך כהמן, שבעצם לוחץ עלינו יותר מדי, גורם לתשובה, גורם להפרת השבועה של ההיסטוריה, כן? זה שבועת ההיסטוריה, זה כאילו מהלך ההיסטוריה, כל שלב ושלב, כל שבוע זה שלב ושלב בהיסטוריה. אז השלב האחרון זה שמלך בא ולוחץ עלינו עד כדי כך שהופר השבועה, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לרחם עלינו והוא מביא לנו בחזרה בתשובה. אז עכשיו, קודם כל, מה הגזרות קשות כהמן? אז כמו שאנחנו קוראים במגילת אסתר, כתוב פה, הגזרה של המן זה היה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער עד זקן, טף ונשים. הפתרון הסופי, כאילו אין אפס. הורגים כל היהודים בגלל שהם יהודים. עכשיו, זה אמור להביא את היהודים לתשובה, זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא יביא את היהודים לתשובה על ידי זה שמביא מלך כהמן. אבל אחרי השואה זה מביא אנשים לעשות תשובה? כולם הפכו להיות דתיים? לא, בוודאי שלא. מסתכלים היום, אז אתה רואה, זה לא היה ככה. צריך להבין שהתשובה פה זה לא התשובה שאנחנו חושבים שכולנו צדיקים. התשובה זה מה שרב קוק אומר. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. אז התשובה המדוברת פה זה תשובה לחזור לארץ, לחזור לעם ישראל בארצו, וזה באמת קרה. כן, זה באמת קרה, זה בדיוק הלחץ הזה קרה, וזה השבוע השלישית. אז בעצם מה שאני אומר, יש לך את שלושת השבועות האלו שהם התקופות של הגאולה. ובאמת יש גורל להיסטוריה. יש גורל, הקדוש ברוך הוא יש לו את הכיוונים שלו ואי אפשר להילחם נגדם. אבל אם אנחנו ניקח את זה בידיים, הגורל שלנו, הייעוד בגלות זה היה להיות יהודים טובים בגלות. אבל זה נגמר. זה נגמר. שלושת השבועות נגמרו, בטלו. ועכשיו, אם אתה רוצה לקחת את הגורל ולהפוך את זה לייעוד, זה אך ורק פה בארץ ישראל שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
אז זה ציטוט ממך, M-A-N.
כן.